מטאוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, התוכנה ועוד.
שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. היום אנחנו שוב באולפננו בקרקור. פרק 323, 28 למאי 2017. אנחנו היום נמצא פה רן, אלן רן.
שלום, שלום.
ועמית צור.
אלן.
שהוא חבר בצוות של רוורסים סאמיט 2017. אז קודם כל תודה על התרומה לכנס.
ודאי, ודאי.
ואנחנו רוצים להזכיר את הכנס שהולך להיות באוקטובר, קצת אחרי החגים. אנחנו עכשיו בונים אותו, מכינים את התכנים, בקרוב נפתח Call for Papers, אז כולם מוזמנים לשלוח Call for Papers, ואחר כך כמובן להירשם.
ורציתי רק להזכיר שאנחנו עדיין פתוחים לספונסורים, אז מי שרוצה לתמוך בכנס המפתחים הטוב בישראל, שנעשה כולו בהתנדבות על ידי אנשים נפלאים.
ואנחנו אובייקטיביים.
אנחנו תמיד אובייקטיביים, כן. ושם, אבל אני חושב שמה שחשוב לכם זה באמת שיש שם קהל נפלא של מפתחים מאוד איכותיים, מאוד מאוד פשנט.
ואנחנו אובייקטיביים.
כמו תמיד. זהו, בקיצור מוזמנים ליצור איתנו קשר. ללא שהות נוספת, קבלו את עמית.
אלן, אלן.
עמית והמוזילה. אז באמת התכנסנו לדבר על מוזילה, אבל קודם תספר לנו קצת על עצמך.
אוקיי, בכיף. טוב, אז קודם כל, אני פרט ראשון עליי, אני מאזין נלהב של הפודקאסט, ולכן זה רגע מאוד מרגש בשבילי להיות פה.
ואנחנו אובייקטיביים.
ואנחנו שוב אובייקטיביים. לא, זה הולך הרבה זמן אחורה, זאת אומרת, אני זוכר אפילו שבאתי פעם לחוף ינאי, כשעשיתם איזשהו אירוע של מאזיני הפודקאסט. לא היו המון אנשים.
נכון, היו חמישה. לא, היו קצת יותר, אבל היסטורית, אם כבר
הזכרת את הנושא... לא, מאזינים היו חמישה.
יש לנו... נשארו מאבטיחים מאז, אם אתה רוצה. יש לנו, כן, סגירת מעגל. דרך אגב, זה היה מפגש מאזינים, אני חושב, הראשון שניסינו לארגן. באיזשהו שלב הבנו שכדי לאסוף את המאזינים שלנו באמת צריך איזשהו מזגן, ובעקבות זה, בערך שנה אחר כך נולד הכנס. אז ככה שהיה פה איזשהו קלוז'ר.
יפה, אוקיי, אז בהחלט קלוז'ר. טוב, אז עליי, אני מפתח תוכנה, פרילנס כיום, מזה כמה חודשים. בחמש שנים האחרונות עבדתי בחברת קפריזה, שזה איזה סטארט-אפ שנמצא בהוד השרון, ושם הייתי בנישה של פיתוח פרונט-אנד, מאוד חזק, הרבה מאוד ג'אווה-סקריפט, הרבה... עבודת גם UI, גם UX, גם פיתוח ארכיטקטורה ודזיין של מערכת בפרונט-אנד. יש לקפריזה אפיליאציה יחסית חזקה עם מוזילה, שזאת גם הסיבה שאני נכנסתי לתוך העניינים. זאת אומרת, שמה נהייתי הרבה יותר צפוף עם המוצרים של מוזילה וההיכרות עם הקוד שלהם. וזהו, והיום אני פשוט מפתח פרונט-אנד / דיזיינר, משייף את יכולות ה-UX שלי.
אז מוזילה, אני בטוח שכולם שמעו את השם שלהם, אבל ככה תקציר מנהלים בגדול, מה זה? זו חברה, זו עמותה, זה מוצר, זה דפדפן, מה זה מוזילה הזה? מה הם עושים? איך הם בנויים?
ניסחת את השאלה מאוד יפה. אז ככה, מוזילה קודם כל ארגון נון-פרופיט, שיש לו... אפשר לומר מוצר דגל אחד שנקרא פיירפוקס. הם עבדו בשנים האחרונות על מוצר שלא הושק היטב ונסגר, שנקרא פיירפוקס OS, שהיה מערכת הפעלה לסמארטפונים. מעבר לזה הם מתחזקים את MDN, שזה ה-knowledge base הכי גדול שמפתחי של ווב. ויש להם שורשים בכל מיני מקומות, כלומר הם משתייכים לגופי סטנדרטיים, ל-TC39, ל-W3C. זאת אומרת, ההיסטוריה של מוזילה היא די רומנטית. כלומר, אם אנחנו מדברים על סוף שנות ה-90, בעצם כל ההתחלה של הסיפור הייתה המאבק בין ה-pure evilness של מייקרוסופט ואינטרנט אקספלורר לעומת נטסקייפ. ואז בדיוק היה איזשהו סיפור, אני אתן ממש כאילו בדקה את את הרגע היוולדות הזה, כי זה רגע מאוד מכונן בהיסטוריה של הווב. אז בשלב הזה שבו נטסקייפ עמדה להיות דפדפן של בעצם שהלך תחת הכנפיה של AOL, ואז נוצר איזשהו חשש אמיתי שתכנים בווב בעצם יסגרו ויתחילו להיות ממומנים, וכל הפנטזיה של ווב פתוח ושל הקהילה בעצם ירד לטמיון, ובשלב הזה בעצם נולד פרויקט מוזילה, שכמה חבר'ה גיקים מנטסקייפ פשוט הלכו ויצרו פרויקט של דפדפן מקביל בתוך חברת נטסקייפ, ופשוט רצו איתו והשיקו אותו באיזשהו שלב, וזה תפס.
ולדפדפן בהתחלה קראו מוזילה, ובאיזשהו שלב נהפך שמו לפיירפוקס?
כן, אני לא זוכר את כל הנפתולי הסיפור על פיירפוקס, היה שם ענייני קופירייט של פיירברד, וואו, אני לא זוכר כבר עוד מה, אבל בסופו של דבר הם נסגרו על פיירפוקס, זה גם סיפור, אגב זה לא שואל, זה בכלל חיה שנקראת רד פנדה, אבל בסדר.
אוקיי.
אוקיי. ונכון להיום יש עובדים במשרה מלאה בחברה, יש מתנדבים, יש עוד אנשים כמוך בעולם, כלומר, מה מבנה כוח האדם שם?
אוקיי. בערך 1,200 עובדים.
במשרה מלאה?
במשרה, אני לא יודע אם במשרה מלאה, אבל אנשים שמקבלים כסף מהארגון. בשנתיים האחרונות הם התחילו לעשות all hands. אוקיי? זה לא דבר שקרה. זה ארגון גלובלי, זה ארגון שבדנ"א שלו יש עבודה שהיא דיסטריביוטד לחלוטין. כלומר, אין בכלל דיון על האם זה מוזר שצוות מסוים יהיה מורכב מעשרה אנשים, שכל אחד מהם יושב במשרד אחר בעולם.
דוגמת גיט-האב.
כן, כן, יש לא מעט ארגונים. אוטומטי. האחרון יש לא מעט אוטומטי, גיט-האב לא מעט ארגונים.
אבל הרבה מאוד באמת מגיעים מהמקום הזה של אופן סורס.
מה שכן, נכון. מה שכן, אני חושב שזו דוגמה מעניינת של חברה א', שהיא גדולה, משמעותית, וב', היא לא התחילה ככה, אני מנחש. כלומר, היא הפכה אולי להיות דיסטריביוטד, היא לא הייתה ככה מלכתחילה, שזה מעניין.
כן. בעצם מסתמכת מאוד 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 על הקהילה. אז אני מניח שבהתחלה, כשהגרעין של המוצר היה משהו שניתן לניהול על ידי רק העובדים, אז הם ישבו ביחד והוציאו מוצרים. אבל באיזשהו שלב, הקהילה, היות זה היה דפדפן אופן סורס הראשון, אז הקהילה באה וחיבקה את זה, ולאט לאט נוצר איזשהו אקו סיסטם של אנשים שהם פשוט תורמים לקוד.
אוקיי, אבל יש פה ארגון ויש פה עובדים, והעובדים האלה מקבלים שכר.
כן.
מי משלם את זה?
אוקיי, למעשה ההכנסה הכי גדולה של מוזילה מגיעה מהעובדה שהם שמים איזשהו מנוע חיפוש, כי המנוע חיפוש דיפולטי בדפדפן פיירפוקס. אגב, מי שעובד על פיירפוקס, עובד על מוצר שיש לו כמה מאות מיליוני משתמשים. אוקיי, זה כאילו, זה חתיכת סקייל. זה לא שרת, אבל זה המון המון משתמשים, וזה שווה הרבה כסף לספקי חיפוש. אז למשך כמה שנים בזמן האחרון זה היה גוגל, זאת אומרת, באזור, אני חושב, 2011-2012 היה שם איזו עסקה של 300 מיליון דולר בין גוגל למוזילה, זה נגמר, הם עברו ליהו, והאמת היא שאני לא יודע מה הסטטוס היום עם על טאבה. אבל מזה, זה רוב ההכנסה ומה שמכניס את הכסף לארגון הזה.
ויש עוד כמה מוצרים צדדיים מלבד הדפדפן עצמו, אבל אני מניח שרוב החברה בסופו של דבר עובדת על זה. ובעצם אתה עובד על כלי בתוך הדפדפן, אז בוא ספר לנו על מה אתה עובד.
אוקיי, הפשן שלי בתור מפתח זה תמיד היה טולינג ופרודקטיביטי, ואני זוכר ממש טוב את זה שכשפיירפוקס יצא, בעצם הוא היה הדפדפן הראשון שהיה לו איזשהו כלי פיירבג שבו יכולת לעשות אינספקט ולדבק ולראות הנטוורק, וכאילו זה היה חגיגה של, חגיגה של הבנה מה קורה מאחורי הקלעים כשדף ווב נטען. פאסט וורד כמה שנים, הנושא של DevTools מאוד מאוד עניין אותי, והיות דווקא בפיירפוקס הקוד היה פשוט מאוד מאוד נגיש ופתוח. תכף נדבר מה זה נגיש, כי הייתה גם חוויה שלילית בתוך הסיפור, אבל זה היה בחירה טבעית מבחינתי, אם אני רוצה ככה to hack away ולעשות... תמיד ניסיתי לייצר לעצמי את החוויה שאני הייתי רוצה בתוך ה-DevTools. זאת אומרת, זה לא תמיד עבד, אבל לעשות extensionים ל-DevTools או משהו. ואז באיזשהו שלב, אמרתי לעצמי שאני אנסה לקחת איזשהו בג מבגזילה של ה-DevTools. לקחתי איזשהו good first bug, שקשור לאיזושהי תוספת, יש... באינספקטור של ה-DevTools, את החלק של הבוקס מודל שמתאר את ה-width וה-height, ואז padding ו-margin ו-border, ואז מחוץ לבורדר, זה לא חלק מהבוקס מודל, אלא יש את הפוזישן, שאם האלמנט הוא בפוזישן רלטיב או אבסולוט, אז, רואים, אז יש קואורדינטות. והבאג אמר, בואו נוסיף שם ב-UI, בבוקס מודל, גם אם הוא רלטיב או אבסולוט או פיקסט, אז גם את הקואורדינטות שם. מפה לשם נוצר thread של חודשים, שבו אני הצעתי איזשהם פתרונות, כי יש שם כל מיני ניואנסים ב-UX, כי בעצם כשאתה מסתכל על המספרים האלה, אז הם מחושבים אחרת מהמספרים של הבוקס מודל. זה מספרים שהיוזר הכניס ב-CSS, זה לא המספרים של הקומפיוטד, זה בכלל API אחר. בקיצור, מאוד מאוד ניסיתי, להכניס קוד לתוך ה-DevTools המסורתיים, ועזבתי
את זה. כמו שאומרים, זה באג פשוט, אבל אתה עוד לא עובד פה 10 שנים, אז לך תלמד.
בערך, בערך. זאת הייתה התחושה. אז עזבתי את זה. זה היה 2013.
ואני מניח שאתה לא היחידי.
זה באג פשוט, הפרד לא רץ כבר 10 שנים, אז אין סיכוי שיכנס.
כן, זה...
כן, ואני מניח שהחוויה הזאת שלך, כיוון שהקוד היה פתוח, היא לא הייתה חוויה יחידנית, אפשר לומר, אם זו בכלל מילה בעברית. היו לא מעט מפתחים אחרים שנתקלו בזה, ואז באיזשהו שלב, לחבר'ה במוזילה נפתחו העיניים ואמרו, רגע, 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 אנחנו פה תוקעים מקל בגלגלים של עצמנו. בואו רגע נחשוב מה אנחנו עושים עם זה.
נכון מאוד. יש לזה כמה אספקטים. אחד הוא הקוד עצמו, ותכף אני אספר את הסיפור מה עם הקוד, והשני זה איפה יושב הקוד. אז גם חלק מהאתגרים שלי, וצליחו לי, כן, אבל אני, כאילו, הקוד בייס הוא במרקוריאל, הוא נקרא מוזילה סנטרל, והוא כמה ג'יגות, וכאילו לדחוף קוד, אני זוכר שבאיזשהו שלב הם כתבו שם בניוז גרופ, וואו, הצלחנו לגרום לזה שכשאתה דוחף קוד, אתה לא צריך לבנות את כל פיירפוקס מחדש, אלא רק את הדב טולס. ואני אומר כאילו, זה ג'אבסקריפט, מה צריך לבנות? למה בכלל משהו צריך להיבנות?
כלומר, למרות שהאקסטנשן עצמו היה כתוב בג'אבסקריפט, עדיין היית צריך לקמפל C ו-C++ כמו משוגע, כדי להכניס איזשהו שינוי קטן בג'אבסקריפט.
כן. זה השתנה באיזשהו שלב, אבל הקוד הוא לגאסי, אין מה לעשות. הוא בן הרבה שנים. בקיצור, הם לקחו את זה, והחליטו על complete rewrite של ה-DevTools. אז דבר ראשון, הם עברו לגיט ולגיט-האב. אז היום אתם יכולים ללכת לגיט-האב, לאקאונט שנקרא DevTools HTML, וזה לא מירור, זה הקוד שהולך שיפט עם פיירפוקס. זה דבר אחד.
בגרסה הנוכחית דרך אגב של פיירפוקס? מה שאם היום אני מוריד פיירפוקס, זה מה שנכנס?
אני חושב שכרגע זה בבטא צ'אנל, בוודאות ב-Developer Edition, שזה מה שהיה האלפא. אני חושב, אני לא זוכר את הפיירפוקס ריליס, שבו בפעם הראשונה הקוד הזה מגיטאב ייכנס ל-DevTools. אני חושב שזה 57, לא, אני חושב שזה יוני בעצם עוד חודש, משהו כזה.
בסדר, זאת אומרת, חם בקרוב. אתה אומר, אוקיי, אז חילקו את הדפדפן לשניים, יש את הקור ויש את האקסטנשנס, ועכשיו הרבה יותר קל לעבוד על אקסטנשן. לא צריך...
אתה, extension זה משהו אחר בכלל.
אוקיי, סליחה.
ה-DevTools.
נכון, DevTools. DevTools שזה סוג של extension רב כוח. זה לא extension שכל אחד יכול לכתוב אולי, זאת אומרת, זה לא בחנות ה-extension שלהם, אבל זה כן משהו שהוא חיצוני.
שהוא חיצוני ל-content.
אבל הוא יכול לעשות, זאת אומרת, כל extension יכול להגיע
לעשות מה שה-DevTools עושה?
לעשות מה שה-DevTools עושה?
לא. לא, ובמיוחד היום, אז יש גם את הנושא של Web Extensions, בעיקרון Firefox, וזה מה שעשינו בקפריזה, הם עדיין עושים, אני כבר לא. אתה יכול לעשות לקוד מה שאתה רוצה, בעיקרון, אז אתה יכול כן לעשות דברים שגם ה-DevTools עושה, אבל המודל הולך ומשתנה עם פרויקט של Web Extensions, מה שנקרא. כלומר, הם הולכים וסוגרים את השער לגבי מה אקסטנשנים דווקא יכולים לעשות, ומנסחים את ה-API הרבה יותר ברור. אז בתור אקסטנשן, בוא נגיד, אתה לא יכול לעשות מה שה-DevTools עושה. וה-DevTools הוא כאילו חלק מהדפדפן, הוא חלק בלתי נפרד מהדפדפן. עכשיו, אני אגיד שה-DevTools מורכב ממודולים שונים. יש את הקונסול, יש את האינספקטור, פרפורמנס, נטוורק, דיבאגר. רצה המקרה, והדיבאגר הוא המודול הראשון שיצא החוצה, וזה נורא, אני חושב, תלוי גם באנשים. ויש שם היום אדם שקוראים לו ג'ייסון, שהוא דוחף את זה מאוד מאוד חזק, ובמודולים האחרים אני חושב שפשוט אין את הפרסונות האלה. שדוחפים את זה, כי זה מעורב עם הרבה, אני חושב, אמוציות. כאילו, תחשבו בעצמכם שאתם עובדים על איזשהו מוצא הרבה מאוד שנים, ופתאום רוצים לעשות לכם איזה mind shift מאוד מאוד גדול לצורת העבודה ולאיך הכל מתקיים. זה מוביל אותי לדבר על React ו-Redux כטכנולוגיית ה-UI של ה-DevTools.
ולפני שאנחנו עושים את זה, אתה בעצמך בצוות הדיבאגר?
אז לא יודע אם הייתי מנסח את זה ככה, אבל אני בהחלט קונטריביוטר אקטיבי מאוד.
לדיבאגר עצמו או לאחד מהכלים אחרים?
לדיבאגר.
אוקיי.
לדיבאגר.
אוקיי. אז אמרת מקודם שנכתבים בטכנולוגיות ווב מודרניות ובצורה שהיא יותר מודולרית, ועכשיו התחלנו לדבר על איזה טכנולוגיות ווב מודרניות. אז אמרת React ו-Redux.
אמרתי, זרקתי לאוויר. React ו-Redux. כן, מה שהיה הסיפור, היה מפתח בשם ג'יימס לונג, שהצטרף למוזילה לפני בערך 6 ומשהו שנים, והיה, עבד ב-DevTools באיזשהו שלב, נפל לו איזשהו אסימון עם היציאה של ריאקט, והוא כאילו טיפוס יותר, קצת יותר מודרני מהאנשים שהיו שם הרבה מאוד זמן, ויש להם את ה-DNA הזה של לא, אנחנו עושים הכל בעצמנו והכל. והוא התחיל לעמוד על כל
מה שנקרא open source.
בדיוק. אז הוא התחיל כאילו,
כמו שאמר פעם מחת בישראל, כל המצב הבעייתי הזה של השלום.
בדיוק. למה אתם מפריעים לנו להנציח את המצב? אז הוא פשוט התחיל לדחוף, ועמד על כל במה אפשרית, ואמר כמה ריאקט זה פרדיגמה נכונה לפתח ב-UI, ואינטרנלי דחף בתוך מוזילה, בואו נשנה קצת גישה. עד היום כתבנו ללא פריימוורקים בכלל, לא לקחנו קוד מאף אחד, הכל בתוך מוזילה סנטרל. תסתכלו רגע לאן זה הביא אותנו היום, ותחשבו על מוזילה כעל ארגון שנזקק לקהילה מאוד כדי להתקדם, אז תחשבו בעצם על הבנפיט של להשתמש בפרמוק שהוא מאוד מאוד רוטט בקהילה.
בעצם מצאו את עצמם מאחורי הקהילה, הקהילה כבר התקדמה הרבה קדימה ומוזילה מצא את עצמם מאחור?
כן, זה בדיוק היה, זה בדיוק המצב שלהם. וזה מעניין, זה מצב קצת עצוב, ואפשר לעשות מחקר על איך הם הגיעו למצב הזה, אבל כן, בתור ארגון שנורא נורא מוביל קהילה וקוד פתוח וקונטריביושנס והכל, בדיוק, הם מצאו את עצמם מחוץ למשחק הזה.
צועקים פינוקיו, חכה לי.
כן, בדיוק. לא, אבל בכל, פינוקיו. אז אוקיי, אז הוא, אוקיי, ג'יימס לונג דוחף, 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 ומצליח להפיל שם ולהזיז כמה הרים, והם באמת מחליטים לעשות את הצעד, הוא חלק מהצוות של הדיבאגר, ואז הוא עוזב, כי אחרי שמזיזים הר, אני מניח שמאוד מאוד מתעייפים. הוא עזב את מוזילה ופיתח את, מיד הוציא את פריטייר, שזה זה ספרייה שמפרמטת מאוד יפה, ומחליטה גם בשבילך איך יהיה מפורמט הג'אבסקריפט שלך. ועכשיו הקהילה הוסיפה לזה גם תמיכה ב-CSS וכל מיני פורמטים, שפות אחרות. Anyhow, ג'יימס לונג עזב, נשאר רק ג'ייסון בתור המוביל. הייתה דזיינרת בשם הלן, שגם היא עזבה את מוזילה באיזשהו שלב, ובריין. אז עם צוות כזה של שני מפתחים שהם מאוד חזקים, קצת קשה אבל להתקדם על מוצר. אז אני חוזר רגע לגרעין הטכנולוגי, אז יש שם React, Redux, Immutable.js, Flow כ-Type System, בעצם כל הסטאק של פייסבוק. והמטרה של הדיבאגר היום היא בעצם לייצר דיבאגר מודרני, שמתייחס למצב המודרני של אפליקציות JavaScript.
דרך אגב, יש יוצאי פייסבוק בצוות, או שזה סתם עניין מקרי ש...
אותו ג'יימס לונג, הוא מאוד כאילו בקטע של פייסבוק, ואתה רואה בטוויטר שהוא מאוד, מאוד כאילו מקושר לכל החבר'ה של פייסבוק, אוהב את הסטאק הזה. אז בעצם אנחנו מדברים על כאילו דיבאגר שהמטרה שלו היא לא פשוט להגיע לפיצ'ר פריטי עם דיבאגרים אחרים, נגיד של Chrome DevTools. אז זה נכון שכל הזמן מסתכלים על Chrome דיבאגר ומסתכלים מה עשו שם, אבל יש הרבה דברים שאפשר לחדש.
שהוא דרך אגב, לא יודע, זה לפחות היה נראה ככה שהוא נבנה בצלמו של
פיירבג.
של פיירבג.
נכון.
כולם, אני חושב, נבלו בצלמו של פיירבג. נכון להם, כלומר, הוא היה ראשון.
כן.
אבל נכון
גם של אינטרנט אקספלורר.
כן, אבל נכון להם, גם של ספארי דחים. אבל נכון היום, קרום דב טולס, אני חושב, עקף את כולם, לא רק נכון להם, כבר בשנים האחרונות, עקף את כולם ביפר. אבל אני חושב שאתה יודע, לא לעולם חוסן, כלומר, זה לא בריא לתעשייה שיש רק שחקן אחד מוביל. וחייבים עוד שחקנים, כדי לפחות, כדי לתת לקרום דב טולס בראש, כדי שירגישו שמישהו שם דולק בעקבותיהם, והמשיכו את הפיתוח, אם לא לעקוף אותם.
נכון. למרות שאני מוכרח לומר שעל אף העובדה שלא רודפים אחריהם ממש, וכבר משיגים אותם, הם מתקדמים, כן, לדעתי, מאוד מאוד יפה, ומצליחים להכניס חידושים כל פעם מחדש, עם עוד פיצ'רים ועוד דברים. אני חושב שזה מוצר מדהים, Chrome DevTools. אבל אני מסכים מאוד עם מה שאמר, שצריך להיות איזשהו מתחרה. במיוחד עם נרטיב כזה של אנחנו לא חברה, אפילו אנחנו נון פרופיט, זאת אומרת.
דרך אגב, ידוע לך מבחינה ארכיטקטונית, חרום וחרום DevTools הם מודולריים באותה מידה כמו שפיירפוקס היום? כלומר, האם זה קור ודיבאגר או טולינג שמפותחים בנפרד?
אני כמעט בטוח שכן, הם מופרדים. זאת אומרת, לדבטולס אני יודע, יש מירור בגיט-האב, לפחות לפרונט-אנד של הדבטולס. אני חושב שהארכיטקטורות הן יחסית דומות במובן של לדבטולס יש UI, יש לו פרונט-אנד, ויש לו בק-אנד, שהוא בתוך הפלטפורמה של הדפדפן. ואני חושב שזה די דומה, זאת אומרת, גם ככה בוויב-קיט. אוקיי, אז חזרה לענייננו של הדיבאגר, אז אני רוצה לתת כמה טעימות כדי להבין מה, נגיד, אפשר לחדש בדיבאגר של JavaScript היום.
כן, אז דיבאגר רק נזכיר לכולם, אפשר לראות את הסורס קוד, אפשר לשים breakpoints, אפשר להסתכל על הערך של המשתנים. מה עוד? זה הבייסיק.
זה הבייסיק, נכון. ושמה אנחנו כבר. אבל למשל, אתה מדבק היום אפליקציה סביר להניח שיש איזשהו framework שם. בין אם זה React, או Angular, או Backbone, או Ember, או EXTJS, או jQuery. וסביר להניח שכשתשים break point, חלק מהסטאק טרייס יהיה מורכב מפריימים של אותו לייבררי. הרבה פעמים זה סטאק טרייס מאוד מאוד ארוך של אותו לייבררי, שלא מעניין אותך בכלל. אז למשל, קולאפסינג וזיהוי של, של פריימים ופונקציות של הלייבררי הזה. זאת אומרת, תחשוב שהסטאק טרייס שלה מורכב משלוש קריאות שלך, 25 קריאות בתוך ריאקט, ועוד, ועוד קריאה שעליה שמת את הבריק פוינט, בעצם לעשות קולאפס לכל ה-25 פריימים של, של ריאקט, לשים את הלוגו שלהם ולתת לזה שם נחמד. זה איזושהי תחושה נעימה של, של דיבוג. יש היום פיצ'ר של בלק בוקסינג, שאתה יכול כאילו להגיד על סורסים מסוימים, תשמע, אל תעצור שם. אבל זה מעבר לזה. זה כאילו איזושהי רפרזנטציה ויזואלית של, של הסטאק, שמתייחסת למבנה של הקוד.
אז כדי לעשות את זה, צריך לקבוע סטנדרטים שבהם אותם ספקים, לצורך העניין ריאקט, יעמדו בהם. כלומר, יש איזשהו API שהדיבאגר חושף החוץ על הפרמורק, כדי ש... שאפשר יהיה לתת את הדברים הנכונים האלה?
לא. וכרגע הזיהוי הוא בעיקר על פי שמות קבצים. אפשר להתייחס גם לשמות של פונקציות, לשמות של שמות של משתנים, ועל ידי כך לזהות. עכשיו, דיברתי עם ג'ייסון, ואמרתי לו, כאילו הייתה לנו שיחה משעשת שהלכה ככה. תגיד, אבל רק שאני אהיה בטוח, זה כן מפותח בארכיטקטורה כזאת ש, שזה פלאגינים, כן? זאת אומרת, אני עכשיו רוצה להוסיף ספרייה, אז אני כאילו, יש איזשהו גיידליין איך אני מוסיף את הספרייה. והתשובה די מפתיעה שקיבלתי הייתה, תראה, אני מאוד מאוד הייתי שמח, ובהתחלה באמת חשבתי שאנחנו נעשה את זה ככה. אבל אנחנו רוצים להתקדם מאוד מאוד מהר, ולכן פשוט עשינו את זה בהתחלה quick and dirty. וביום הראשון שאני אבוא ואשמע שמישהו מנסה להכניס איזושהי תמיכה בספרייה מסוימת, וזה לא הולך בגלל שזה לא בארכיטקטורה הזאת, אז אני אטפל בזה.
בעברית? עזוב אותי באמא שלך.
כן. לא, זה לא בדיוק עזוב אותי באמא שלך, זה, תשמע, אנחנו לא ילדים. אני לא עושה פה שום הכנה למסגן, וזה מוטיב חוזר ש, שהוא עצמו מוביל, ש, שמתיישב עם עוד תשובה שהוא נתן לי לשאלה, תגיד, איך אתם מסתדרים עם קונטריביטורס של, של כמוני, שיושבים לך בטיזי נאבי, עולים מדי פעם ב-IRC או בסלק, אתה לא יודע מתי הם יחזרו אליך, אין להם שום אחריות כלפיך, וכאילו אתה נותן להם פיצ'ר. יש לך רליסים, מה, כאילו, איך, איך זה עובד? והוא אמר לי, תראה, זה פשוט לא יכול לעבוד אחרת, כי אין לנו את הריסורסים. אז אנחנו נשענים על הקהילה, והרצון הטוב שלך הוא מה שיהיה. וזה גם בא לידי ביטוי ב, ביכולת שלי להחליט מה ייכנס. זאת אומרת, הרבה פעמים אני, לא דיברתי על זה, אבל אני עושה גם את, את האירועים של Goodness Squad, שבהם... אנשים משתתפים בקונטריביושן של אופן סורס, ואני מדריך אנשים ואומרים לי, תגיד, אין איזה פרודקט מאחורי זה שיבוא ויגיד לי, תראה, אנחנו לא נכניס את מה שאתה רוצה, כן? אני רוצה להכניס חיצים למעלה ולמטה בסרצ' בר. והתשובה היא, לא, אין את הפרודקט הזה, ולא, שמה זה לא רק בגלל שאין את הריסורסים, זה בגלל שזה תפיסה. הקהילה הזאת מייצרת את הדיבאגר. אז הקהילה תחליט מה ייכנס לתוך הדיבאגר, ואם מישהו מהקהילה החליט שזה צריך להיכנס לשם, אז כנראה ש... כאילו, כנראה שזה צריך להיות שם.
אבל למשל, מי מחליט שפה עיצובית?
אוקיי, אז היה להם דיזיינרית בתשלום בפול טיים, זה כן, ועכשיו היא חסרה. אז יש, אני חושב שיש כרגע איזשהו חוסר בשפה עיצובית. למעשה, אני חשבתי לעצמי שאולי אני אקח את זה והתחשק לי מאוד ככה סתם לעשות להם קצת איזה שיתוח והכל. אני לא מעצב גוי, אבל כאילו לייצר איזשהו דיזיין סיסטם שמעליו הם יכולים לפתח את השפה הזאת. כ-contribution. אבל בינתיים הוא נתן לי פיצ'ר אחר, אז עזבתי את זה. אז נתתי דוגמה לפיצ'ר אחד שהוא חידוש, אני אתן סתם עוד דוגמה אחרת לחידוש בעולם של דיבאגר, שג'ייסון הראה לי שהוא, כאילו הוא הגע, שזה טריילס של, של, של execution paths. זאת אומרת, ותגידו לי אם אתם מכירים את זה, כן, אולי שזה קיים בשפה אחרת או משהו, אבל אתה בעצם שם breakpoint באיזושהי שורה, ואתם מכירים עכשיו את זה, זה עוצר, ואז אתם יודעים שאתם צריכים להוריד את הbreakpoint, לתת לזה לרוץ, להוסיף breakpoint במקום אחר, ללחוץ F5 או F8 חמש פעמים, ואז הגעתם לbreakpoint, לפאוז בסטייט שאתם רוצים, ועכשיו אתם יכולים לראות. אז בעצם ההבנה שיש פה איזשהו עץ שאפשר לטייל עליו ב-execution path, ו... משתמשים הרבה ב-conditional breakpoints, ואומרים, אוקיי, תעצור על השורה הזאת, אם ה-object ID הוא ככה וככה, או אם הטקסט הוא ככה וככה, ואז אני יכול עכשיו, את זה צריך לעשות נגיד כל פעם מחדש, אז לדוגמה, לשמור דבר כזה מראש, כ-content של המשתמש שהוא המפתח, או להקליט את אותו execution path שעבד בשבילך פעם אחת, ואז בפעם הבאה פשוט לנחות באופן אוטומטי, בדיוק בסטייט שאתה רוצה, כי זה מה שאתה מדבר כרגע. אז ההבנה של פרופיל השימוש של דיבאגר והניתוח של מה יעזור למפתחים, זה לא בעיה שהיא גמורה, דעתי.
כן. טוב, אני, בינתיים אני רוצה להוציא לך פיצ'רים, אבל בוא נתקדם.
אוקיי.
אז כמה אנשים עובדים בצוות הזה של הדיבאגר עכשיו? עובדים או עובדים חלקית? זאת אומרת, כמה נמצאים בתמונה?
אז אני יכול להגיד לך, הפול לאורך כל הזמן, כולל אנשים שכבר לא אקטיביים והכל, זה משהו כמו 120 איש. מהם, כאילו שניים באמת מקבלים שכר. הרבה הם כמוני, שהם צצים מדי פעם. אני משתדל שזה יהיה רציף, כי אני גם מכיר את הדינמיקה, ואני יודע שאם אני אעזוב את זה ליותר מדי זמן, אני פשוט לא אצליח לחזור לזה. כן, לבוא אחרי שבוע ולעשות גיט פול, ועכשיו כאילו להבין מה היו השינויים, זה אתגר. אז אני משתדל כאילו להיות רציף, וזה, יש פול של עוד כמה אנשים שברמת עניין הזאת, יש הרבה יותר ממני, יש איזה, אני חושב, 5-6 חבר'ה שהם מאוד מאוד מעורבים, אחד הוא מהמפתחים של חום דב טולס, והוא גם מתעניין ועוזר בזה. דייוויד וולש, שיש לו בלוג מאוד מצליח, הוא פעיל שם. זה פחות
אז בעצם יצא שכמעט באופן יומיומי אתה נוגע בקוד, בין אם זה לקרוא או לכתוב?
הייתי אומר, נגיד, פעמיים בשבוע. זה הסדר גודל.
אוקיי. תראה, אנחנו כבר מדברים לא מעט זמן, ועד עכשיו דיברנו, האמת שיחה מאוד מעניינת, על הדיבאגר, אבל רציתי לדבר על עוד כמה דברים מעניינים שקורים נכון היום במוזילה.
אחד מהם, לפני שאנחנו חושבים את הדיבאגר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל לדעתי בפודקאסט הראשון שלנו, אני לא זוכר אם הבחור מהטכניון יוסי,
כן.
אמרנו שלא צריך דיבאגר, אז אני לא מבין למה אחרי 323 פרקים אנחנו מדברים על זה עוד פעם.
זהו, אתה יודע, זה מעניין, כי עכשיו גם עובד איתי מישהו שהיה סטודנט שלו, ויוצא לנו מדי פעם לדבר על הנושאים האלה. כן, אז אתה יודע, נעלה את זה ככה ממש בקצרה. אותו פרופסור בשם יוסי מהטכניון, הוא טוען שלמעשה הדיבאגר הוא אויב האנושות, ואסור להשתמש בדיבאגרים. ויש לו סט של טיעונים משלו שאתה יודע, אתה יכול להסכים או לא להסכים, אבל יש היגיון מאחורי זה.
היגיון של הטכניון.
כן. אני חושב כמובן שהדברים לא כל כך דיכוטומיים. יש מקרים שבהם השימוש מוצדק, ויש מקרים שבהם השימוש הוא הרסני, אבל כעמדה נגדית אני חושב שהיא, בוא נאמר, לפחות לגיטימית. בכל מקרה, מה שכן רציתי לדבר זה על פרויקטים אחרים מעניינים שקורים היום במוזילה. קצת נגעת בזה, אמרת שלמעשה הדפדפן נכתב מחדש.
כן.
או לפחות חלקים אנחנו נכתבים מחדש.
מה, לא למדו מנטסקייפ?
לא, זה עבד להם, אז הם כתבו את זה מחדש ב-97-8.
ומה קרה לנטסקייפ?
אוקיי.
כן, אבל גם אג' נכתב מחדש, וגם חרום נכתב מחדש. אבל זהו, אבל אני חושב שתראה, אנחנו לא יודעים מה יצא ומה יצליח ומה לא יצליח שם, אבל לפחות בפן הטכנולוגי אני חושב שיש שם סיפור מעניין. תספר ככה, ממש ככה ביעף, מה קורה שם, איזה שפות עפות שם, איזה שינויים טכנולוגיים מעניינים קורים שם.
אוקיי, אז באמת מאוד מעניין. אנחנו מדברים על פרויקט סרבו. סרבו הוא פרויקט שמוזיל המריצים כבר כמה שנים, והמטרה היא באמת לכתוב ווב אנג'ן מחדש. היות וזה מאוד מאוד קשה, עד בלתי אפשרי להחליף את הווב אנג'ן של פיירפוקס, ככה פשוט לכתוב אחד חדש בצד, להתקדם משניהם במקביל ויום אחד להחליף, זאת אפילו לא מטרה שלהם. אבל יש פרויקט שנקרא קוונטום, שהוא בעצם הרודמאפ לאיך אנחנו נכניס מודולים מסרבו לתוך פיירפוקס, ועכשיו מה זה בכלל סרבו. אז ננסה ככה לומר את זה בקצרה, בגדול אנחנו ב-2017 היום במצב שהווב נראה מאוד מאוד שונה מאיך שהוא נראה כשהבראוזרים, כשכל הבראוזרים נכתבו בשלב שהם נכתבו. אחד, זה שהחומרה שמריצה היום את הדברים היא כזאת שלרוב הדיווייסים יש מולטי-קור, ובראוזר היום, גם חרום, זה דבר סדרתי, אוקיי? אין שם אלגוריתמים מקבילים. אז זה דבר אחד שחבל מאוד שהוא לא מנוצל. והדבר השני הוא שאופי התוכן של דפי ווב, סליחה שאני קורא לזה דפי ווב, זה לא כל כך נכון, אבל זה כבר אפליקציות, זה כבר איזשהו היבריד בין אפליקציה לבין מסמך, מאוד 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 השתנה. כלומר, הדרישה עלתה יחד עם זה שהחומרה עלתה, אבל הבראוזרים לא עונים על הצורך הזה.
כלומר, אם פעם היית צריך לטעון דף מעבר לרשת, לטעון את ה-HTML, את ה-CSS, את התמונות ולרנדר אותו, ופה פחות או יותר הייתה נגמרת העבודה של הרנדרינג אנג'ן, אחר כך לאט לאט נכנס JavaScript, זאת אומרת, הוא תמיד היה שם אולי, אבל העבודה המשמעותית נכנסה רק בזמן האחרון, היית צריך להתחיל פתאום להגיב לשינויים שJavaScript עושה, אם זה שינויים במבנה של אדום, שינויים ב-CSS או דברים אחרים, ובראוזרים של פעם לא נכתבו לתגובות מהסוג הזה. זאת אומרת, זה דבר אחד. ודבר שני, זה באמת הנושא של מולטי-קור. כלומר, יש הרבה מאוד חישובים שניתן למקבל, אבל הם לא ממוקבלים. זאת אומרת, ניתנים למקבול לפחות באופן תיאורטי, אבל הם לא ממוקבלים נכון להיום, כי פשוט כשהבראוזרים נכתבו פעם, זה לא היה מספיק נפוץ.
נכון.
וגם בטלפונים יש הרבה קורים. כלומר, זה לא רק במחשבי על.
נכון.
בכל טלפון יש מספר קורים.
נכון. אגב, אני דיברתי רק על פרפורמנס. חלק אחר מאוד 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 חשוב בבראוזרים הוא הנושא של סקיוריטי. ושם כל הבראוזרים כתובים היום ב-C++. גם פיירפוקס, גם חרום. האמת היא שאני אומר כל הבראוזרים, אני לא לוקח בחשבון את אדג', אני לא יודע באיזה שפה הוא כתוב.
אני גם לא, אבל אני יכול לנחש שכנראה גם...
יש שם שכבה מסוימת ב-C++. בכל מקרה, זאת שפה שקשה מאוד להגן מפני vulnerabilities, ולמעשה העובדה היא שיש כל הזמן vulnerabilities שנפתחים ונסגרים בעולם הבראוזרים. כדי לפתור את הבעיה הזאת...
ואני חושב, בעיה לא פחות חמורה זה אג'יליות פיתוח. כלומר, השפות, אני חושב שכבר היום אפשר לקרוא ל-C++ קצת legacy, למרות שאת עדיין אולי השפה הנפוצה ביותר בעולם, היא או ג'אווה, אבל יש קושי בפיתוח ב-C++, לא כל כך בגלל השפה, כלומר, את השפה לומדים מבינים, אבל הטולינג הוא כבר הרבה מעבר לבעייתי, כלומר, אם זמן קומפילציה לוקח 40 דקות, אתה בבעיה, נכון? אתה צריך לעשות אופטימיזציה לכמה שפחות קומפילציות וכמה שיותר שינויים בכל קומפילציה, יש לך פה בעיה משמעותית של אג'יליות לפיתוח.
כן, כן. ואין לך את כל הפקאג' מנג'מנט המודרני, שהוא כבר כאילו חלק מתהליך הפיתוח שכל מפתח רגיל אליו. אז כדי לפתור את כל הדברים האלה, באו והמציאו שפה חדשה, נקראת Rust. היא שפה low-level.
חלודה בעברית.
חלודה, כן. ה-package management נקרא crate, ארגזים. ובעצם מה שהשפה הזאת באה להציע היא low-level, אין garbage collection, אין memory management בשבילך. זה כמו C++ במובן הזה שיש פוינטרים ויש התעסקות עם הזיכרון, צריך לשחרר אותו. אבל היא עובדת עם פרדיגמה שמגנה על המפתח מפני בעיות של security, מפני בעיות של buffer overflow וחוסר ניקוי זיכרון.
דריסות זיכרון.
דריסות
זה בעיקר...
כן. אבל פה יש סתירה. כלומר, אתה אומר, מצד אחד אתה צריך לנהל זיכרון, מצד שני, אתה אומר, השפה עוזרת לך להתמודד עם בעיות של ניהול זיכרון.
כן. אז... הם הצליחו ליצור איזשהו, זאת אומרת, zero cost abstraction, שבעצם מאפשר לשפה להבין בזמן הקומפילציה שהמפתח עשה משהו אסור. יש שם איזשהו מודל של ownership על אזור זיכרון והלוואה של אזור הזיכרון הזה לחלק אחר בקוד, וכשהחלק הזה מסיים הוא חייב להחזיר באופן מאוד מודע את ה... את האונרשיפ בחזרה, ככה שבעצם המודל הוא כמו שאתם מכירים כאילו עם דאטה רייסס. זאת אומרת, תמיד יש רק מישהו אחד שיכול לכתוב לזיכרון, ויש המון, המון גורמים שיכולים לקרוא מהזיכרון. וזה נכון בשפה, וזה מודל שמזהה את הבעיות שמפתח, נגיד, יצר מצב שבו יש שני כותבים לאזור זיכרון בזמן נתון, זה משהו שאתה תקבל עליו אירו בזמן קומפילציה.
כלומר, השפה, רסט, א', אתה אומר, נכתבה לכבוד לדפדפן, בגדול, כלומר, או לפחות כחלק משמעותי מכתיבה מחדש לדפדפן, שזה אני חושב כבר סיפור טכנולוגי מעניין, לא שמעתי על הרבה שפות שנכתבו לצרכים כל כך ספציפיים, ושתיים, היא לא garbage collected, בניגוד ל-go ול-java ולאחרות, השפה איננה garbage collector, אבל הטריק הוא בקומפיילר. כלומר, הקומפיילר הוא זה ששומר עליך שתתנהג עם הזיכרון כמו שצריך, מה שלא קורה ב-C או ב-C++ או בשפות סטטיות שהן לא garbage collected אחרות.
אבל זה רק שומר עליך שעשית את הדברים נכון, הוא לא מנקה עבורך והוא לא...
לא.
זאת עדיין האחריות
כן.
על אבל, מה שקורה בזיכרון של הדיבלפר.
אבל דרך אגב, דיזיין פאטרנס כאלה קיימים ב-C++, אתה יודע, דיזיין של קונסטרקטור ודיסטרקטור שמנקים את הזיכרון, רק שברסט עשו אותם קומפלס חובה.
קונסטרקטור ודיסטרקטור לא מנקים את הזיכרון.
לא, הדיזיין פאטרון שבו אתה יכול להשתמש בדיסטרקטור כדי לנקות את הזיכרון, זה בהחלט קיים. ומי ש, אתה יודע, מי שמפתח ב-C++ כבר הרבה שנים, זה כבר חלק מהרגל שלו. העניין הוא שהשפה גם מאפשרת אחרת. אוקיי?
כן.
וברגע שהשפה מאפשרת גם אחרת, אז קל לטעות. ורסט לא מאפשרת אחרת. ואני חושב שזו החוכמה הגדולה, מהעיקרות המועטה שיש לי עם רסט.
נכון.
אז איפה השפה עומדת היום? כלומר, משתמשים בה בעולם הגדול? משתמשים בה לדברים נוספים?
או שהיא מעלה חלודה?
כל הכבוד, אורי.
יוצא הקופירייטר מדי פעם.
ארוזה בארגזים, מעלה חלודה.
אז רסט יצאה לעצמאות באיזשהו שלב, כלומר פרויקט הדגל לחלוטין עדיין סרבו, אבל התפתחה קהילה מאוד מאוד ענפה סביב השפה הזאת, היא צברה מומנטום מאוד מאוד יפה, יש לה כבר קונפרנסים, יש פרויקטים אחרים, XI Editor, אגב, שעלה פה באחד הפרקים, נכתב ברסט, יש המון המון דברים שנכתבים ברסט. אני חושב שבעידן שגם Web Assembly הוא כבר דבר, אז רסט היא שפה מאוד מאוד מעניינת, כי גם לכתוב low level, לנהל הכל בעצמך, לעשות דברים שהם כאילו מאוד computation heavy, עם שליטה מקסימלית של המפתח, אבל יכולת כאילו safety וsecurity, ולטעון את זה בדפדפן, זה כאילו מין חזון, יש עתיד... יפה באופק.
כן, זאת אומרת, אם בא לך לכתוב ב-C++, תעצור רגע ותבדוק האם רסט זו השפה שאתה מחפש.
לגמרי.
כי מבחינת פיצ'רים הם מאוד מאוד דומות.
כן.
כלומר שאתה יודע, יש משימות שונות שלהם רסט אולי זה לא התאמה כל כך טובה, יש גם דברים אחרים, זה כמובן לא פתרון לכל דבר, אבל יש לא מעט משימות, במיוחד אני מניח שאתה כותב דפדפן, שהם computation intensive ומאוד מאוד צמודות הדוקות בזיכרון, וזה מסוג המשימות שאתה כנראה רוצה לכתוב ב-C, ב-C++, או, ונכון היום, יש את האפשרות של Rust.
כן. אז אני רק אגיד למה אני חושב שהדבר הזה הוא ממש paradigm shift מטורף בעולם הווב. כלומר, הוא קצת overlooked היום. יש כל כך הרבה באז מסביב לדברים אחרים, אבל בעיקרון, אם אתה מסתכל על עולם הווב היום, מפתחי פרונט התרגלו לבסט פרקטיסס שנועדו להתמודד עם הלימיטציות האלה של דפדפנים כפי שהם היום. ואם מחר יצא דפדפן שבעצם מחשב את אדום ועובר עליו באלגוריתם מקבילי, במקום באלגוריתם שהוא סדרתי, זה בעצם מייתר הרבה מאוד מהאופטימיזציות והכלים והבסט פרקטיסס שפרונט-אנד דבלופרס יודעים עליהם היום.
אז לא צריך יותר ריאקט, ואז אפשר לכתוב את הדיבאגר מחדש.
זה נשמע נראה לדיון...
לא, אבל הבעיה, אחת הבעיות היא שבקוד ווב אתה צריך לכתוב אותו קומפטבילי לכל הדפדפנים.
נכון.
אז אם יוצא דפדפן שפתאום מייתר פרדיגמה, זה לא אומר שכולם עוברים.
נכון, אבל זה...
תמיד עדיין יצטרכו...
אבל זה כן אומר שיהיה לו אדג' באי קטנה.
תגיד אדג'.
בדיוק. זה אומר שיהיה לו, זה יתרון שאולי הוא יסחוף אחריו. זאת אומרת, אתה יודע, אם התוכן שלך נטען, הם עושים כל מיני בנצ'מורקים. אז אם אתה נכנס לספציפיקציה של HTML5, זה איזשהו מסמך של כמה מגות. הרבה מגות. ואז הם עושים השוואה כמה זמן לוקח לחום לטעון את זה ופיירפוקס וכמה לוקח לסרבו.
בטח אמרו לעצמם, חבר'ה, יש מספיק, אפשר להפסיק לכתוב, אפשר לעשות את זה בנצ'מרק. אפשר להפסיק לכתוב את הספציפיקציה.
עצרו את הספציפיקציה, תנו רגע לעשות בנצ'מרק. והם טוענים בסרבו ב-300 מיליסקנד את כל ה... לא יודע כמה מגות זה. ושם זה בשאר הדפדפנים באזור ה-10 ומעלה שניות. אז זאת אומרת, רואים שיפור שהוא כאילו סטפ פונקשן למעלה לחלוטין.
זה מזמין לי את השאלה, דפדפנים המובילים היום הולכים עם מערכת ההפעלה, בסדר? אדג' ילך עם מייקרוסופט, כרום ילך עם כל האנדרואידים, וספארי ילך עם כל המקים והאייפונים, ובא לציון גואל. אבל מה דוחף את פיירפוקס פנימה? כי סבבה, 300 מיליסקנד זה נהדר לכל מאזינינו, הם ממש ממש אוהבו את זה, אבל כמה שאנחנו אוהבים את מאזינינו, הם פסיק בעולם.
לא כולם הם מפתחי אופן סורס עם זקן ושיער ארוך.
כן, בדיוק. תודה, אני הכרה אחת שלי צועקת. זה, מה שאמרת עכשיו, אורי, הוא נוגע, אני חושב, בלב ליבה של המהות של מוזילה. הרבה פעמים שאתה מתעסק עם דברים שלהם, אתה אומר לעצמך, תראה, אני לא יודע כמה זה מחזיק, אבל בעולם האמיתי, זה שיש בו כסף ומרקטינג ומשתמשים שעושים דברים. לחלוטין, סרבו משתייך לעולם שקשור לריסרצ' והם אומרים את זה, כלומר, אנחנו רוצים לראות מה נולד מהדבר הזה. פשוט מכיוון שזה מה שקורה בתוכנה. אתה חי עם פרדיגמה מסוימת, ומתישהו אתה מתחיל לאתגר אותה, והתנאים בשלו ללתת את המשאבים כדי לעבוד על זה. אני מסכים איתך, ואני חושב שיש אתגר לא מבוטל, שאולי אפילו כאילו, זה לא יעבוד. והם גם אומרים שסרבו לא ייכנס כסרבו לתוך פיירפוקס ויום אחד יחליף אותו. אלא יש איזה טרנזישן פלן מאוד אינקרמנטלי וארוך, שאני אומר, עד שזה יקרה, גוגל יבוא ויכתבו את זה. כאילו, אני לא יודע. אני סתם זורק.
לא, אבל פיירפוקס.
אורי שואל, מה יהיה עם פיירפוקס? מי ידאג לפיירפוקס? למה בני לא בא?
הם ניסו למצוא לו בית בפיירפוקס OS, וזה לא עבד. והם מחפשים, ב-All Hands האחרון, מיטשל, שהיא ה-CEO שם, אמרה, אנחנו, אני יודעת שאנחנו מחפשים את כוכב הצפון שלנו. כן, הדבר הזה שמוזילה is all about it, ואנחנו נוכל להתמקד ולהתכוונן אליו. כי יש קושי למוזילה לחיות בתוך העולם של עולם הווב היום. זאת אומרת, היא deeply rooted, אבל היא שחקן, אין מה לעשות, מינורי. בתוך כל הדבר הזה, וזה כאילו גם הסיבה שאני שם, כי איכשהו בעולם הערכים שלי, יש חשיבות לתת contribution לארגון שמביא את הנרטיב הזה, של לדחוף את האופן ואת הקהילה ואת הכל, regardless לאותם שיקולים קרים של האם הדבר הזה ישרוד ויהיה מרקטיאלי או לא, וכל הזמן יש בלנס בין זה לבין העולם שנוקש כאילו על הדלת ואומר, אוקיי, אבל כמו שאמרת, אבל מה עם פיירפוקס? מי ישתמש בו? אני לא יודע. אני לא זאת את התשובות.
מי שבכל אופן רוצה, כן יצטרף למאמץ הזה. זה לא שום היגיון.
כן.
וכן רוצה להיות חלק מהדיבאגר, או להיות חלק מסרבר, או להיות חלק מכל פרויקט אחר שקורה במוזילה. מה עליו לעשות? מוזילה.com ומה אז?
לא, דווקא ספציפית על הדיבאגר, אתה נכנס לפרויקט גיט שלהם, תחת devtools.html/debugger.html, ויש המון 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 מידע על איך להיכנס. הקונטריביוטינג נקודה מרקדאון של הפרויקט הזה הוא מדהים. החל מכמובן איך להקים סביבה מקומית, אבל גם היית רוצה להקים מיטאפ באזור מגוריך על הנושא, אתה רוצה ליצור, לא יודע, לכתוב דוקומנטה, הכל מהכל מהכל, הוא עושה עבודה מאוד מאוד משמעותית, אגב מוציא weekly updates על מה עבדנו השבוע, זה נמצא כאילו חלק מהדוקומנטה, ספריית הדוקס שם היא מאוד מאוד רצינית, אז ניתן למצוא שם את כל המידע שצריך, יש Slack channel, הם הבינו אגב עוד התקדמות עם העולם שה-IRC לא ממש מושך את האנשים, אז הם עובדים בסלק, וספציפית לפרויקט הזה הוא מאוד מאוד נגיש.
מעולה, ואני מניח שגם על כל אחד מאחרים אפשר יהיה למצוא פרטים, אבל אנחנו כבר לקראת סוף הפרק. הספקנו לדבר חלק מהנושאים, אני רק רוצה להזכיר בשם, ממש לא נוכל לדבר עליהם, אבל להזכיר בשם נושאים אחרים ש... לא הספקנו לדבר עליהם, למקרה שמאזינים מעוניינים יוכלו ללכת ולבדוק בעצמם. אז כן, דיברנו, קצת עשינו overview על מוזילה, דיברנו בעיקר על הדיבאגר, הזכרנו את סרבו, רנדרינג אנג'ן החדש, שנכתב ברסט. דיברת קצת על פרויקט שנקרא קוונטום, שבעצם מדבר על איך מכניסים את סרבו לתוך פיירפוקס משלב אחר שלב. דברים שלא דיברנו עליהם, זה Web Extensions, שזה נושא מאוד מעניין, ולא הצלחנו לדבר עליו. זה E10S, שאני אפילו לא יודע איך להגיד את זה.
זה קיצור של אלקטרוליזיס.
אלקטרוליזיס. בשתי מילים מה זה?
התהליך של אלקטרוליזיס זה הרי במים הפרדה בין המימן לחמצן, okay. אז פה זה הפרדה בעצם לפרוססים. במקום שהכל ירוץ בפרוסס אחד, יהיה פרוסס של הבראוזר ופרוסס של הקונטנט.
אוקיי. Okay. נושא נוסף שעליו לא דיברנו הוא browser.html.
זה פרויקט של סרבו בעצם לכתוב בראוזר ב-HTML נקי, ובעצם להריץ אותו עם סרבו.
ואני מניח שיש לא מעט יוזמות אחרות בתוך מוזילה, אני מניח שאפילו גם את, לא את כולם אתה מכיר, אבל יש לא מעט, דרך אגב לא רק במוזילה, גם בשאר העולם, אבל WebVR ונושאים אחרים ש... מסקרנים לא פחות, אני חושב שהם שלם הרבה מאוד מקום לחדשנות. אז בזה אנחנו נסכם. קודם כל, היה לנו תענוג ותודה שבאת, עמית.
תודה לכם.
אנחנו נזכיר שוב לפני סיום שאנחנו עובדים על הכנס, ותודה לך, עמית, שאתה גם חלק מהצוות של הכנס. אז אנחנו עובדים על הכנס, הכנס הולך לקרות ב-15 לאוקטובר, ה-Call for Papers, כמו שאמרנו מקודם, ייפתח בשבועות הקרובים, ואנחנו עדיין פתוחים לספונסורשיפ, אז אתם מוזמנים ליצור קשר איתי, או עם אורי, או עם כל אחד אחר מהצוות של הכנס, ואנחנו כבר נכווין אתכם הלאה. זהו, תודה.
תודה רבה.
להתראות. תענוג.
מספר תודות לפני סיום.
תודה לגיא מנחם על עריכת הסאונד,
ולקטי רוטמן על התקצור. תודה.